galit khogi dudu ere tokhnit aboga. בוקר טוב, תוכנית הבוקר רדיו תל אביב, שידור בין יבשתי, גלית חוגי נמצאת בברלין, אני נמצא כאן בתל אביב באופן טבעי, השעה היא 8, שזה אומר שזו השעה הערנית יותר שלנו.
8 ו3 דקות כבר.
כן, אבל זה אומר
שאנחנו... לא, אני הייתי ערנית כל הזמן.
כן,
אני... די סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו.
אוי, צריך לתת קרדיטים, נכון, את צודקת, וואו, אני שוכח. טוב, אין מה לעשות.
אתה תמיד לא להאמין. בסדר גמור, טוב, איומים בהשבתה של מערכת החינוך.
כן, אבל זה נשמע כמו, את יודעת, אם היו מציגים לי את זה כפאנץ' בסטנדאפ, הייתי אומר, אוקיי, אבל זה כבר שחוק, זה כבר ידוע, נו, יש, אם לא הייתה שביתה, זה היה קוריוז, לא?
תשמע, זה משונה מאוד שאנחנו מגיעים לשם ככה ועכשיו, זה היה נדמה שזו מערכת שזקוקה מאוד מאוד לסיוע של מדינת ישראל, אבל באמת בעניינים האלה, יעל עודם כתבת החינוך של חדשות 12, יודעת יותר טוב מאיתנו. בוקר טוב, יעל.
בוקר טוב.
איך
לא צריך לבשר לכם את זה.
כן.
אבל הוא שר היום בשביתה.
די, אין שביתה. אוי, עכשיו לא נעים לילדים.
חכי, הוא יחזור, הוא יחזור, אנחנו לא דואגים.
לא, אתמול בית הדין גלגל אותו מהמדרגות, אמרו להם, תמצאו דרכים ליישב את הסכסוך ביניכם שלא בבית הדין, לא על כל שטות אתם מגיעים אלינו ומבזבזים בזמננו, גם ככה.
אבל זה לא היה כל שנה, זה היה הנוהג שמגיעים, אלה לא שטויות, אני משאיר.
תשמע, אני לא רוצה להגיד שלא נגיע לזה. יש עוד שבוע וחצי, שבועיים, הכל עוד יכול לקרות. בינתיים, על הסכסוך עבודה הזה של רן ארז, אפשר רגע לנשום. בסדר? שזה אגב, זה היה קצר רשימה, כי נגיד עכשיו זה בדיוק הזמן שמנהלים סוגרים את המסורות לפולין, או טיולים שנתיים, כל החברות הגדולות שצריכות התחייבויות, והם אמרו, רגע, עוד פעם הוא יעשה לנו שיבושים, עוד פעם לא נצליח לעשות את זה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כרגע יש איזו תחושה שהדברים... במובן הזה הסתדרו, אבל אתם יודעים, יש אלף צרות אחרות בתחום החינוך, אני לא צריכה לסתדר.
רגע, אבל האיום הזה בהשבתה הוא לא בסתם, אז אולי האיום בהשבתה ירד, אבל מצבם של המורים או הרעה בתנאים שלהם לא השתנתה, ואולי נסביר את זה גם? זאת אומרת, הסיבה לאיום בהשבתה הזאת הוא לא...
הסיבה לאיום בהשבתה היא ניסיון של רן ארז להמשיך להיות לגיטימי, מישהו שמדברים עליו ומתעסקים בו, להראות שהוא שם... לא פחות מיפה בן דוד.
כן, זה לגמרי פרסונלי כזה.
פוליטי. יש לכם דברים, נגיד, אני אתן לך דוגמה. בסדר, אני אתן לכם דוגמה.
כן.
יש 400 מורים שרוצים לפרוש לפני גיל הפנסיה. הם ייצאו. הם לא יכולים יותר להיות ילדים. אין להם סבלנות, אין להם כוח. זה באמת עבודה נורא קשה. הם רוצים הביתה. משרד החינוך אומר להם, מה פתאום? אתם לא הולכים לשום מקום. יש לי מחסור של אלפי מורים. אתם נשארים גם אם אתם לא רוצים. רענר הזה אומר, מבחינתי זה משהו שאני משביט עליו, אבל זה באמת לא משהו להשביט עליו, נכון? יש עניין שהוא כבר יותר מהותי, שאמרו למורים, אתם עברו ללמד 5 ימים בשבוע, ובשעות של בדיקת מבחנים וכולי תוכלו לעשות מהבית. עכשיו משרד החינוך ומשרד האוצר קצת חזרו בהם, יש שם איזה עניין של תקנות, שנים, לא משנה, אמרו להם, אתם לא יושבים יותר בבית.
לא, אבל זה לא קטנוני לעלה מצד משרד האוצר? לא תעבדו מהבית, אנחנו נגיד לכם גם מאיפה לעבוד, נגיד סתם על הסייף הזה. לא, יש את זה הרגשה שמחפשים את מערכת החינוך, ואני באמת, אנחנו נגיד דברים נגד הארגונים שלהם בשמחה רבה, אבל גם בעניין הזה לא לעבוד מהבית, כן לעבוד מהבית, תרפו קצת.
אז אני חייבת להגיד שאין לי אמת.
חסרים מורים, אז לא שווה קצת לחתוך פינות?
אנחנו גם בעולם של עבודה מהבית. חברות הייטק המוצלחות ביותר עובדים בהם מהבית. למה אתם חושדים שהמורים שלכם, אם הם בבית, הם לא יעבדו? אני אגיד לכם למה. כי המנהלים רוצים את המורים שלהם בבית הספר, כדי שהם יוכלו לייצר איתם, או לנצל, זה לא מילה טובה, אבל הם בכזה משבר המנהלים, שהם צריכים אותם כמה שיותר קרוב, כי פה אין לי מורה, קח את הכיתה היא,
אז בוא תיכנס להחליף פה, כבר.
כן, כי באמת המערכת בתריסה, זה לא מצחיק, זה באמת, אנחנו ניכנס לכיתות, שלא רק שהמורה לתנך מלמד מתמטיקה, אלא שזה פשוט שירותי בייביסיטר, כי כבר היום לא צריך, לא רק שלא צריך תעודת הוראה, גם לא צריך תעודת בגרות. אז כל אחד יכול להיות מורה, אלא אם אתם רוצים, לא צריך תעודת הוראה. אם אתם רוצים להוציא תעודת הוראה, אגב, שניכם, אם בא לכם ללכת לסמינר הקיבוצים או ללווינסקי, להוציא תעודת הוראה כי אתם מרגישים שליחות ואתם רוצים להצטרף, אז תדעו שזה יעלה לכם בין 20 ל-30 אלף שקלים.
אבל לכאורה המדינה מחזירה את זה.
כן.
לא, הייתה איזה תוכנית.
רגע, אז איך בכל זאת המדינה מנסה לצמצם את הפער של אלפי מורים שחסרים? אם זה לא משתלם וממררים להם את החיים ולא כיף, מה אנחנו עושים כדי בכל זאת לתקן את המצב הזה?
כלום.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
מעולה, השיטה הזאת יכול להיות. אבל הנה, זה מה שאנחנו עושים. כן, לא, בית המשפט אומר, אין סכסוך עבודה.
התחלפו שלושה מנהלי כוח אדם בשלוש השנים האחרונות במשרד החינוך. אני לא מכירה את נתון החוסרים, כי משרד החינוך או מחביא אותו או שאין לו. זאת אומרת, דיברו בספטמבר האחרון על 5,000. אנחנו לא יודעים באמת כמה מורים חסרים וכמה גננות חסרות. אנחנו יודעים שחסרים 250 מנהלי בתי ספר. אז נגיד מה עושים במקרה הזה? לוקחים את הסגן או לוקחים מישהו שלא עבר הכשרה לניהול בית ספר, ו... לוקחים מנהלים שלא עמדו במכרזים, שלא עמדו בתנאי הסף, שנכשלו כאילו זה כל כך מעוות, כל כך מעוות. צריך פה תוכנית לאומית אמיתית, משמעותית, שהיא אגב גדולה על שר החינוך, הוא לא אמור לעמוד בזה, אף אחד לא הצליח לפניו.
בדיוק, זה מוזר ששמו... זה מוזר ששמו לא עלה פה, אנחנו מדברים על שר האוצר, אנחנו מדברים על רן ארז, עד כמה שר החינוך מגביר המוזיקה רלוונטי במה שקורה כרגע? ובאיזה עמדה, באיזה מחנה הוא בעצם?
רק לפרוטוקול, אני חושב שלא הוא זה שהגביר את המוזיקה, לא? אלא מישהו מבנה ביתו?
לא, זה לא הגביר את המוזיקה, אתמול הוא הוציא הודעה.
הוא הגיב על זה.
זה מהתנצלות, ואמר שאם הוא היה יודע שהיא שם, הוא לא היה עושה את זה, אבל האחרים הוא כן היה עושה את זה, כי עומדים מתחת לביתו.
אז באמת, האם שר החינוך יכול לכונן איזושהי מהפכה בתחום הזה, בתחום החינוך?
לא, זה באמת עניין ענק. צריך לשנות את השיטה מהשורש, למשל. העומס עליהם הוא כל כך גדול, בגלל שנכנסים כל פעם ל-35 ו-40 ילדים. וכן מלמדים, אתם יודעים, ישראל היא שיאנית ימי הלימוד ושעות הלימוד. בשום מקום בעולם לא מלמדים כל כך הרבה שעות לימוד. צריך להוריד, אין הצדקה לכל כך הרבה שעות. אפשר ללמוד פחות, אפשר ללמוד עם פחות ילדים. להוריד את העומס, זה יגרום מהם להישאר יותר. אם הכיתות יהיו פחות צפופות, המורים לא ינטשו את המערכת, זה דבר אחד. דבר שני, זה עניין של הערך. אף הורה לא רוצה שהילד שלו יגדל להיות מורה שמבחר במקצוע ההוראה. הדימוי הוא כל כך נמוך, מדברים למורים בכזה זלזול, צריך לעשות קמפיין גדול כדי לשנות את הכל. חוץ מזה, היום מורה שיושב שעות בחדר מורים, זאת אומרת שנים, מורה שמקבל על בסיס ותק ולא על בסיס היכולות שלו. יכול להיות שהגיע עכשיו מורה צעירה מדהימה, מלאת מלאת מוטיבציה, עושה מהפכה בבית הספר, לקחה את הילד הכי קשה, הביאה אותו ל5 יחידות בגרות, היא לא תקבל על זה שום תמריץ, שום
כן,
אקסטרה.
התמריץ הוא רק על בסיס
טובה.
ותק. כן.
ותק וגמולי השתלמות נכון. וכולי, אבל זה לא משהו שמעודד הצטיינות. אתה לא נבחן לעומת חברת הייטק, דיברנו קודם. בחברה אף אחד לא מתגמל על בסיס ותק, מתגמלים על בסיס המקצועיות שלך.
בוא נגיד שמהמגזר הציבורי זה כן מקובל, אבל לתגמל אנשים שנשארים במערכות כאלה ושורדים, לא?
אז נכון, ופה צריך לעשות משהו אחר כדי לתמרץ אותם להישאר, כי אנחנו רואים שהמכללות להוראה ריקות, ושהם נוטשים את המערכת, ואנחנו צריכים מורים, אנחנו חייבים אותם.
איך זה יכול להיות שהגענו למצב כזה?
מה? זה כבר...
כן,
אבל... זה שנים שלא עושים שום דבר, וזה לא עובד, ורצו לעשות הסבות, אבל מי שעשה הסבה או שילם על זה ביוקר, או התחרט מהר, כי הוא לא עמד בעומס. זה באמת צריך תוכנית אמיתית בעולם.
כן, כי שוב, אנחנו רואים שעם ישראל, יש פה אנשים טובים, שוודאי רוצים לעשות ולתרום כאלה, אבל איכשהו צריך לייצר מנגנון תמריצי, סביר, כן.
יש כל מיני ניסיונות, יכול להיות
שמורות. נכון, לקחת בוגרות חיל חינוך.
כפי שהיא מאורגנת כרגע.
למשל, לקחת אנשים שיצאו מהצבא, שעמדו מול קהלים, שידעו להחזיק כיתה, לתת להם את התואר אולי בחינם, אולי באיזו השתתפות.
תנו להם, שלמו להם כמו לאנשי קבע, שיהיו להם תנאים, שיהיה להם משתלם ללחיות ככה.
זה לא רק עניין של כסף.
נכון, אבל גם, בוא נתחיל מזה.
נכון. יעל אודם כתבת החינוך של חדשות 12, תודה רבה. רגע, יעל, אז הימור השנה.
אין שביתה.
רגע, אבל הימור בלתי אחראי. השנה נפתחת בראשון בספטמבר?
כן.
כן. כן? יאללה, אנחנו נלך איתך. יעל אודם, תודה רבה.